שבוע טוב, מוצאי שבת קודש, פרשת בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. אנחנו בדברי הזוהר הקדוש, בעמוד למד ב' אצלכם, אצלך, אני לא יודע באיזה עמוד זה. יש לך את זה? כן. תראו, כדי להבין את העניין, אנחנו רק נזכיר שאותו תאיה, אותו סוחר, בא כשהוא טעין חמורי. וצריך לדעת, יש בדברי האריז"ל בשאר מאמרי רשב"י, הוא מסביר דבר שבאופן עקרוני זה גם מציאות של היום. זה לאו דווקא בימי התנאים והאמוראים, אלא גם היום. ישנה מציאות כזו שכאשר אדם עוסק בתורה לשמה, לומד תורה לשמה, באותו רגע שהוא באמת עוסק בתורה לשמה, וזה גם אחד הממדים כדי לדעת אם אדם עוסק בתורה לשמה או לא, לפי הזוהר, הרי באותו זמן שהוא מתעסק בתורה לשמה, מתלבשת אליו, או הוא מתעברת בו, נשמה של צדיק משורש נשמתו של הלומד. אנחנו יודעים שכולנו, כל הנשמות כולם, מקורם באדם הראשון, והוא נקרא אוצר הנשמות. והיות והכל נמצא באוצר הנשמות, וכל מה שהתגלגל מהאדם הראשון גם נתגלגלו ממנו צדיקים, והיות ואנחנו כולנו יהודים בני יהודים, ומי שיצטרף לעם היהודי הוא שורשו באדם הראשון בצד הטוב שבו, אז לכן אלה ניצוצות שנפלו באותם הזמנים שהוא פרש מאשתו בשל אכילת האיסור בעץ הדעת, הוא פרש מאשתו, ואז קרה מה שקרה, ונוצרו נשמות מאדם הראשון שהם בקליפה. בכל מקרה, נחזור לענייננו אנחנו, כאשר אדם לומד תורה לשמה, מתנוצצת בו נשמת צדיק שקשורה לשורש נשמתו, והיא באה מלובשת במה שנקרא חלוקה דרבנן, מה שנקרא בדמות של לבוש של רבנן. עכשיו, לפעמים, היות וזה כך, זה תלוי בכמה גורמים באיזה צורה של לבוש דרבנן היא מתגלית ללומד, או מתלבשת בלומד. יש מצב שבו הנשמה מתלבשת ברובד של הנפש של הצדיק, יש לפי הלמידה של הלומד, שמדרגת הלימוד שלו בבחינת נשמה יותר גבוה, אז מתגלית אליו בצורת רוח של הצדיק, והמדרגה הגבוהה ביותר שמתגלה בעולם הזה זה נשמה של הצדיק, שבו היא באה מלובשת, וכשהיא באה מלובשת בבחינת הנפש של הצדיק שמתגלית פה בעולם הזה ללומד, הרי היא באה בצורה של טעין חמרי. כלומר, הבחינה הנמוכה ביותר שבה מתגלית נשמת צדיק בעולם הזה היא בחינת הנפש של הצדיק, והיא כדמיון של טעין חמרי. אוקיי? עכשיו, יש מדרגה אחרת, וזה למשל היה מיד אצל רשב"י ותלמידיו באידרא. שמה לא התגלה אליהם בחינות הנפש של הצדיקים שבאו ללמוד איתם, כי אצל רשב"י באידרא, וכשרשב"י היה לומד, מי היה מגיע? היו מגיעים גם שרפים ומלאכים, כלומר שם הייתה בחינה אחרת לגמרי. שם לא היה הסתרות או הגבלות לגילוי, אלא אנחנו רואים שאצל רבי אלעזר ואצל רבי אבא בדרך, אז הלימוד שהם למדו בדרך בנושא של שמירת השבת ומשמעות תחום שבת שראינו במאמר הקודם, הרי שם התגלה להם דמות בצורה של טעין חמרי. עכשיו, בתחילה, כשהוא רק הלך אחריהם, כן, הרי הם לא ידעו מי מדובר כי הוא לא דיבר, והוא הקשיב לשיחה שלהם ואחר כך הוא הצטרף. הוא הצטרף וגילה להם את סודות הגדולים שהם לא ידעו אותם בנושא של שבת. הם הבינו שפה מדובר בנשמת צדיק שהתגלגלה ובאה אליהם, ולכן המאמר שלנו, שאלו אותו, נחתו רבי אבא, סליחה, אני קורא בפנים, נחתו רבי אלעזר ורבי אבא בונשקו. אמרו, ומה כל חוכמתה דאי תחות ידך? כלומר, כל החוכמה הגדולה הזו נמצאת תחת ידך. כלומר, התגלה לנו שאתה תלמיד חכם הגון, תלמיד חכם רציני מאוד, ואת תאינה בטרין, כלומר, ואתה הולך אחרינו, או לפי גרסה אחרת, הוא הסבל שסחב את מטלטליהם על החמור שלו. אמרו לי, מנענת, מי אתה? אמר, לא, לא תשאלו מנענה, אל תשאלו מי אני, אלא אנה ואתון ניזל ונתעסק באורייתא, נמשיך ללכת ונתעסק בלימוד התורה, וכל אחד ימה מילין דחוכמתה להנרא אורחה, כמה כל אחד ואחד מאיתנו ימשיך לומר דברי תורה, וזה על מנת לחבר הלאה את הגילוי. כי אורחה זה אורח, אנחנו יודעים שזה שם שרומז ליסוד, וכלומר מקום שרומז ליסוד, והיסוד הוא תיקון הברית, ואיוב היסוד הוא קו האמצעי, הוא מחבר בין כל הספירות והמידות כולם. אמר להם, בואו לא נפסיק את החיבור הזה, כי אחרת מה יקרה? אם אנחנו נפסיק ללמוד ונתחיל להתעסק מכל מיני שאלות, מי אתה ומאיפה באת, כן? אז אני יעלם. אני בא לפה בגלל, התגלתי פה בגלל הלימוד שלמדתם, במדרגת נפש. אם תתחילו לשאול אותי איך קוראים לי, ואיך קוראים לאבא שלי, מאיפה אני, וכמה אני מסתכל וכו', אז נגמר, אין לימוד תורה, והגילוי שלי יעלם. לכן בואו נמשיך להתעסק באורך. כלומר, נמשיך ולחבר את מידת היסוד, שהיא למעשה הבסיס שעליו עומד הבניין, ובואו נמשיך ונאמר כל השאלות שאתם תרצו או מה שלא תרצו, אנחנו נענה בדרך של לימוד תורה. לכן המשך ואמר, אמרו לי, מה אני אהב לך למי זלחה למבית האם בחמרי? אמר לון, יוד עבד קרבה בטרן עצבן, בחף וסמך, להתקשרה בהדאי, חף לא באה להסתלקה ולהתקשרה, בתר דלא יכלה למעבר רגע חדה אל הבי, סמך לא באה להסתלקה, וגין דסעדה לעינון דנפלין, דה ולי סמך להכלין למהבי, יוד עתה לגבה יחידה נשיק לב וגפיף לי בחיימי ואמר לי ברי, מה אביד לך? אבל הענה הסתלק, והענה התמלא בי כמה תבין, והעצמן תמריני לעין יקרין, בתר כן הייתי לגבך, וענה הווי סעיד לך, ואתן לך אך סנתה לתרן עצמן אילאין, יתיר מילן די הסתלק ודינון יש. יש מה הכוונה, יוד הילאה ושין הילאה, למבה לך אוצרין מליאה מכל, ובגין כך ברי, זיל ועבט עין חמרי, ולדע זיל בכך. כלומר, פה במאמר הזה, הוא מסביר להם למה הוא התגלה עליהם דווקא באופן של בחינת הנפש, ולא בחינה אחרת.
אתה רוצה לתרגם את כל זה?
כן, עכשיו אנחנו נתחיל להסביר. אומר אותו תאיה, אמר לי, מה אמר להם? מי הביא, שאלו אותו, מי הביא אותך לכאן? הרי, נכון? ככה אמרו לו, מי הביא אותך לכאן? כדי להיות מחמר אחרינו. כלומר, מה הטעם שאתה באת פה בצורה של תאין חמרי? למה? משום שהם כבר הרגיש שמדובר בנפש צדיק. ואם מדובר בנפש שבאה מהעולמות העליונים, היא באה על מה? לגלות להם סודות התורה. היא באה לגלות להם דברים שנלמדים ברקיע, בעולמות העליונים. ואם ככה, למה אתה בא בסוד לבוש דרבנן בבחינה של הנפש? אמר, אנחנו רוצים להבין למה בבחינה הזו דווקא. ועוד, אז אמר להם, מה ברמז? מה הוא אומר להם? אומר להם, רמז, תראו, כדי להבין את הרמז של האות יוד, חף והסמך, אנחנו צריכים רק ממש קטן 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 להסביר. אנחנו יודעים שבסדר השתלשלות העולמות מלמעלה למטה, הרי הנשמה היא נמצאת בעולם הבריאה, והרוח בעולם היצירה, והנפש בעולם העשייה. עכשיו, מה מכאן אנחנו לומדים? אנחנו למשל מפה יכולים ללמוד דבר חשוב. כאשר אדם מסתלק מן העולם הזה, כאשר צדיק מסתלק מן העולם הזה, מה קורה? גם כל אדם שמסתלק מן העולם הזה, הוא לא מסתלק בבת אחד כל חלקי נשמתו. הנשמה עולה מיד. בשבעה, הנשמה שלו על כל שלושת החלקים, נפש, רוח ונשמה, הנשמה הולכת וחוזרת מהבית אל מקום הקבר. היא קשה לה להיפרד מן העולם הזה. לכן אומרים שלושה ימים ראשונים, מה? לבכי. בסדר? אחרי השלושה ימים הראשונים, חלק הנשמה פורח ועולה למעלה. נשאר על הקבר רוח ונפש. עדיין קשה שני החלקים הללו של הנשמה להיפרד מחיי העולם הזה. קשה לה. היא רגילה. היא פה הרבה זמן. וקשה לה. ואז למעשה, אחר השבעה, עולה ופורחת חלק הרוח. לאחר השלושים, עולה הנפש ונשאר נפש שבנפש. מה שנקרא, המעט שבמעט נמצא בקבר. לכן, מתי זה קורה כאשר כל החלקים האחרים חוזרים אל הקבר? כתוב ברבנו הארי הקדוש, בראשי חודשים, לכן יש אנשים שכל ראש חודש עולים להשתתח על קברות צדיקים, בראשי חודשים, אז הנשמה על כל חלקיה, כלומר נפש, רוח ונשמה יורדת מעולם העליון אל הקבר, ואנשים באים ועולים, משתתחים, מתפללים לקדוש ברוך הוא שבזכות הצדיק יזכו לתפילתם. אז מכאן, קודם כל הסבר למה עולים בראשי חודשים, יש כאלה שכל ראש חודש אצלם עושים תענית, כן, יום כיפור קטן, יש חודשים מסוימים. ערב ראש חודש, כן, שאחר כך עולים לבתי עלמין בראש חודש. למה? כי אז הנשמות נמצאות על כל שלושת חלקיהן במקום שבו הן קבועים, הגופים. לכן, מה אמר להם אותו אחד? תשימו לב, יש יוד, יש חב וסמך. יוד, חב וסמך רומז לשלושת חלקי הנשמה. היוד רומזת לנפש, החף לרוח, והסמך... סליחה, לנשמה. עכשיו, מה אומר להם? אומר להם, יוד עבר קרבה. כלומר, היוד שרצתה לרדת, שהיא רומזת למעשה לנפש כי היא הכי קטנה, היא רוצה לרדת לעולם הזה. עכשיו, היא לא רוצה לרדת לעולם הזה לבד, אלא רוצה להביא איתה את מי? את הרוח ואת הנשמה. כדי לרדת לעולם הזה. כשהיא שלמה בכל שלושת המרכיבים שלה. יוד עבר קרבה, כלומר, היה רצון של הנפש, לרדת לעולם הזה, לגלות לכם סתרי תורה, אבל היא הייתה צריכה להביא איתה, רצתה, להביא איתה גם את הרוח וגם את הנשמה, כדי שיהיה אפשר לגלות לכם סודות בבחינה של נשמה, ולא בחינה רק של נפש. אבל אז מספר להם אותו צדיק, אותו נפש של צדיק, שירדה לעולם הזה, אמר לו, אמר להם כך, הוא האותיות, כלומר בחינת הנפש של הנשמה, עבד קרב הביטרן עצבן, בחף וסמך, כלומר היה רצון להביא איתו לכאן את מה? חלק הרוח וחלק הנשמה, לרדת לעולם הזה.
הכף זה הרוח או הנשמה?
הכף זה הרוח.
הכף זה הרוח.
ולמה זה?
כי זה מעולם של, אנחנו אומרים ככה, רגע, תן לי זכר, ביטרן עצבן, חף, לא, חב זה הנשמה, והסמך זה הרוח, כי זה 60 וזה זה, וזה 6 כפול 10. החב זה נשמה והסמך זה הרוח, נכון. ורצה לעשות מלחמה, בחב ובסמך, מה פירוש מלחמה? להתקשרה בידיי, לקשור את כולם ביחד, כדי שלבוא לעולם הזה, ללמד אתכם סודות התורה. ואז מה נוצר? כאשר יש ירידה לנשמה לעולם הזה, אז צריך לבחון האם הנשמה יכולה לרדת לעולם הזה בלי להינזק או בלי להיפגע. אוקיי? אמר להם, חף לא באה להסתלקה והתקשרה. כלומר, אחות חף, היא לא רצתה, מה זה בפירוש שהיא לא רצתה? היא רצתה. היא רצתה, כן, החף שהיא הנשמה, היא לא רוצה מצד אחד לרדת לעולם הזה. למה? כי החף לא רוצה להסתלק מעולם הבריאה. ולמה היא לא רוצה להסתלק מעולם הבריאה? כי בעולם הבריאה נשמה היא נמצאת במקום שהוא כיסא הכבוד, כיסא למרכבה, והיא לא רוצה לעזוב את המקום הזה. ולכן היא לא רוצה לרדת מעולם הבריאה, משום ששם, שם היא נעשית כלי, היא נעשית מרכבה לאורות של עולם הבריאה. ולכן היא לא רצתה לרדת, אוקיי? בתר דלא יכלה למהווה ריגה חדה אל הבי. לא יכלה להיפרד מעולם הכיסא, כי היא רצתה זוכה להיות מרכבה לקדושה. ואז, סמך, הנפש ירדה למטה אל עולם היצירה, כדי להביא איתה לפה את הרוח, בחינת הרוח. סמך לא בעלה להסתלקה, למה? בגיל לסעדה לעינון דנפלין. דה בלי סמך לא אכלים למהווי, כלומר אם העוד סמך שרומזת לששת הספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד של זה, אם היא תרד לעולם העשייה, כל שיעור הקומה של זה, היא סומכת אותו, כלומר היא זאת שמהווה כביכול את השלד, את המבנה של זה, ואם היא תרד לעולם העשייה, ממילא כל מציאות זה תזדעזע. ולכן מצד אחד היא רוצה לבוא לעולם הזה כדי לגלות סתרי תורה, אבל מצד שני היא לא יכולה לרדת, כי אז העולמות העליונים, יש שינוי, יש שיבוש בעולמות העליונים.
יש כאן שתי בעיות. א', אמרתי מקודם שכל ערב ראש חודש, כל ראש חודש נשמות יודעות. אם אלה הן יודעות, אז יכול להיות שיכול לרדת לגלות סתרי תורה, יכול לרדת בראש חודש, בראש חודש קורה אותו דבר, הם יודעים. אז מה בין זה לבין זה?
דבר נסביר.
שני,
כן.
דבר שני הוא שזה מדובר על 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 נרן של 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 צדיק אחד, אבל יש הרבה צדיקים. אז מה הוא רוצה להגיד? שכל העולמות נסמכות על האדם האחד הזה. אם הוא הולך אז כל העולמות קורסות. אבל יש עוד צדיקים שם, יש עוד נשמות, יש עוד רוחות, יש עוד נפשות. אז מה הוא רוצה להגיד? שרק עליו זה נסמך. אם הנשמה הזאת יורדת למטה, אז הכל קורס, אבל יש עוד אנשים שם,
אין לך לאחרון ואחר כך לראשון. אנחנו יודעים שכל צדיק וצדיק, כמו שאמרנו, וכל צדיק וצדיק יש בחינה שלו. יש צדיק שהוא מבחינת חסד, יש צדיק שהוא מבחינת גבורה, יש צדיק שהוא מבחינת תפארת, יש צדיק שהוא מבחינת נצח, יש צדיק שהוא מבחינת הוד, יש צדיק שהוא מבחינת יסוד. כלומר, ברגע שאחד מהצדיקים שקשורים לספירה מסוימת, הוא יוצא ממקומו, אז באותו מקום יש בעיה, וברגע שיש בעיה באותו מקום יש חסר, אז הכל מזדעזע. זה לא שכולם באותה בחינה, אלא כל בחינה של צדיק היא בבחינה אחרת, ולכן סדר הספירות משתנה, גורם שיבוש, ולכן היא לא רצתה לרדת. הדבר השני, זה שהן יורדות בראש חודש, כל הנשמות והכל, זה לא בעיה, משום שבאותו זמן, כן, באותו זמן, אז יש מה שנשאר במה שנקרא במותר, כלומר זה בנוי שזה ירד, והעולמות יישארו כך, בלי ההשפעה שלהם בתוך הספירות, אלא רק ברשימו שלהם. לכן הם יכולים לרדת בראש חודש, אבל כל פעם שמישהו לומד תורה וצריכה נפש להתגלות אליו, כן? הרי יש הרבה לומדי תורה, ויש הרבה תורה, לומדי תורה לשמה, ואז מה יקרה? כל פעם שמישהו ילמד, אז הספירות ישתנו, והכל ירד למטה. לכן, אמר להם, רגע, מיגי המלאכים, שרפים, וגם, כן, אותם צדיקים, אבל למה הרשב"י יכול היה? כי רשב"י, מה הוא בעצמו היה, מה? החזיק את כל העולם כולו, הוא היה אדם שלם. אז הוא זה שבא, בסדר, אז אין בעיה, אז הוא זה שמחזיק. לכן הם יכולים לרדת.
כלומר, הבעיה הזאת
היא ספציפית.
ומצוירת כאן כרגע בזוהר, זה בעיה כל פעם שיש גילוי נשמה או גילוי צדיק לכל, במציאות כזאת שמישהו לומד תורה ויש ראוי שיתגלה עליו.
כן.
אז זה בעיה לא רק עכשיו, כל פעם.
כן, לא, אז, נכון, בגלל שזה דבר כן, קבוע.
כן.
אז הוא אמר להם, ואי אפשר שזה ירד כל הזמן. לכן, מה כן יכול לבוא כל הזמן? הנפש, כי הנפש היא פה. כלומר, בחינת הנפש היא בעולם העשייה. אז היום והיא נמצא בעולם העשייה, אז הכל על מקומו עומד. כי בכל מקרה בעולם העשייה. לכן הוא בא לבוש בתאין חמרי, באופן של נפש, ולא באופן של בחינה אחרת. לכן בואו נסתכל בפנים. מה קרה אבל? יוד והוא בא לתת להם סודות תורה כפי שנלמדו גם בבחינת הנשמה. כלומר, תורה שהיא בריאה. וגם בבחינה של תורה של יצירה, וגם בחינה של עולם העשייה. הרי מה קרה? אמר להם, יוד עתה לגבה יחידה. כלומר, מה שנשאר בחלק שלי, שנשמתי, כן, מעולמות העליונים, נשאר רק היוד. כלומר, רק הנפש. שאיתה יכולתי לבוא לכאן. ואז מה קרה? נשיק לי בגפיף לי, בחי אימי ואמר לי, ברימה אביד לך, אבל הענה הסתלה, כלומר, גם בחינת הנשמה וגם בחינת הרוח, באו לנפש של אותו צדיק, אמרו לו, תראה, אנחנו לא יכולים, כלומר, רוצים, אבל נשארים במקומנו, אז בוכים איתו על זה שהם לא יורדים לעולם התחתון, מנשקים אותו, זה העניין של הנשיקים שמתחברים, ולמעשה מעבירים אליו את הסודות מבחינת עולם הבריאה, מבחינת עולם היצירה, אל הנפש. כלומר, הוא עכשיו קיבל, עוד לפני שהוא ירד לכאן, את כל לימוד התורה בכל שתי הבחינות האחרות, ועלו בך, כל אחד נשאר במקומו, והוא אומר, ואנה יתמלא מכמה תבין, ואז אני למעשה, יש בי...
מי אומר למי?
התאין חמרי עכשיו מסביר להם.
זה לא היוד לצדיק?
לא, אז היוד, הוא בא ומסביר את החידה, מסביר את זה בדרך חידה. אז הוא אומר, החלק הנפש שלי, כן, היוד, בסדר? היא זאת שירדה לבד. אז האות חף, האות סמך, כביכול נשקו את האות יוד ונפרדו ממנו. בפרידה הזו נתנו לו, לאות יוד, לחלק הנפש, את כל הבחינות של למדות של התורה, כפי שנלמדות בעולם הכיסא, בעולם היצירה, לנפש.
אתה הסברת יוד, אתה לגבי...
לגבי זה לנשמת הצדיק.
השקלי וגפיפלי, זה לא שהנשמה והרוח ליוד?
לא, הוא מדבר...
זה ליוד לי.
כן, אבל הוא ממשיל את עצמו ליוד, כי זאת הנפש. היוד רומזת לנפש.
כן.
ולכן הוא מדבר עכשיו על עצמו, בדרך חידה.
כן.
אוקיי? אז הוא אומר שלמעשה, שתי חלקי הנשמה שלו, נשקו, כן, את היוד, כלומר אותו, לפני שהוא ירד לכאן. כן? ומילאו אותו בכל מה שהיה להם לתת. ואז כשהוא מלא, גם בתורה מעולם הבריאה, גם בתורה מעולם היצירה, אז הוא התגלה אליהם, ועטוון תמיריני לעין יקירין, כלומר, אני מלא בכל מה שנלמד מעליי, בעולמות מעל, ועטוון תמיריני לעין יקירין, בתרקן הייתי לגבך, ועד באתי אלה כאן. ואנה הווי סעיד לך, כן, כך אומרת לו כביכול חלק הנפש, לאותו צדיק, אני אהיה איתך ואני אסמוך אותך, ואתן לך אכסנתא דתרן עטוון עילאין, אני אתן לך למעשה נחלה, כלומר, את הסודות של התורה יותר מאשר היו, אם היו בך גם חלק הנשמה וחלק הרוח. וזה למה? משום שברגע שהנשמה והרוח יורדת לעולם הזה, הן חייבות, מה צריך לקרות להם? הם צריכים למעשה להיכנס בתוך דבר גשמי. לא והם נכנסים בתוך דבר גשמי, אז מה קורה לנשמה שהיא נמצאת בתוך דבר גשמי? היא מיד מוגבלת. לכן, אמר לה, חלק הנפש, האות יוד שרומזת לזה, אומרת לו, לצדיק, תרד למטה, אמנם רק בחלק הנפש שלך, אבל אל תדאג, כי אני אתן לך משהו הרבה יותר גבוה מהאות חף והאות סמר, וזה היש. מה זה היש? זה יוד הילאה ושני הילאה, שזה רומז על העניין של הערת רוח של אצילות. שימו לב, מקודם אם אנחנו היינו מדברים שחלק הנשמה וחלק הרוח היו יורדים יחד איתו, הרי לימוד התורה שהוא היה מקבל היה בא מעולם הבריאה, שזה הנשמה, זה הכיסא, ומעולם יצירה. אבל היות והם נשארו במקומם, אז נמשך אליו הערה מעולם של רוח של אצילות, ושהיא באה מהיסוד. כי מה אנחנו אמרנו? היסוד הוא רמוז באות יוד, שמשם יוצא הרוח, והשין זה הערה של הנשמה, שהיא באה מצד הבינה שבאצילות. למה? משום שהיא כלולה משלוש. השין רומזת למה? שלוש. קו ימין, קו שמאל וקו אמצע, זאת אומרת שזה משלוש הקווים שבגימל ראשונות שבאצילות. ואז מה יש לנו? יש לנו למעשה שלושה קווים של גימל ראשונות, ואותו יוד שיורדת למטה, חלק הנפש, הוא מקבל עכשיו הערה יותר גבוהה של סודות התורה. ולמה? כי הוא לא מביא לעולם הזה איתו שני חלקי הנשמה שחייבים להיות מוגבלים, לא את הנשמה ולא את הרוח, כי כל אחד נשאר במקומו. אז מה נשאר? שבחלק הנפש של הצדיק יש התקשרות עם ג' ראשונות של הצילות ועם שש הספירות, כי זה יסוד כולל בתוכו את כולם. כלומר, עכשיו אני בא ואתן לכם תורה של מה? של אצילות, ולא של בריאה ולא של יצירה. מיד אנחנו נגמור, ולכן אמר להם, למהווי לך אוצרין מליה מכל, וגין כך ברי זיל ובית העין חמרי, ועל דה ענה זיל בך. כלומר, ואז למעשה הנפש של הצדיק, היוד כביכול, חלק הנפש שלו אומרת לו, רד לעולם הזה, ותתגלה באופן של בחינת הנפש בלבד, אבל בחינת הנפש בלבד כשהיא מלאה מכל התורה שנלמדת בעולם האצילות, ולא רק בעולמות של בריאה ויצירה. כן.
אז במילים יותר פשוטות, מה שהוא אומר לחנית, מה שתיאר, קיבלתם את כל הסודות, קיבלתם את התכנים, מה שלא קיבלתם כביכול, את הכבוד, שאני לא ראיתי בעלתה של המלאך.
זה לא הכבוד שלהם, זה שלו.
במרכאות, כלומר, קיבלתם את כל התוכן, קיבלתם.
הוא אומר להם, מה שאני באתי ללמד אתכם זה תורת האצילות, ולכן אל תטמעו שאני באתי בלבוש כביכול נמוך. למה באתי בלבוש נמוך? כדי שאני אוכל להביא את כל הסודות כפי שהם בתורת האצילות, ולא בתורת בריאה ולא בתורת יצירה, כי שני החלקים האחרים, אם הם יצאו ממקומם, אז יש שינוי, ואז יהיה חייבת להיות הגבלה, כי הם לא יכולים לרדת לעולם הזה ולעזוב את מקומם.
היית בטח הרבה אנשים שעומדים תורה לשמה.
זה קשה לדעת. איך אני יכול לבדוק? נו.
ראית את הדברים האלה, איך זה מתבטא?
להראות לך, להגיד לך שהדברים האלה קיימים, עובדתית כן. עובדתית כן.
כן, בסדר, אבל...
עובדתית, אתה, יש כמה צורות של גילוי נפש של צדיקים ללומדים לשמה. יש דבר שנקרא מגיד. מגיד. זה רמה טובה, כלומר, אתה שומע קול. אתה לא רואה, אבל אתה שומע מישהו לומד איתך. יש מדרגה שפשוט יושבים לידך, כלומר, זה מדרגה שזה בין משהו, יש דמות אדם, שהיא למעשה לבושה בנשמה, נפש של צדיק שבא מעולם העליון. יש דברים כאלה ידועים גם ממרן, בית יוסף וחבריו שלמדו, וזה מופיע בספר מגיד מישרים, לא משנה, לא ניכנס עכשיו לספר הזה, כן או לא, אבל שם הוא מעיד. לשלי יש, הרבנו הרשש.
כל הסיפור של הבית יוסף מובא בשלי.
כן, אבל יש על זה כמה דעות, אבל לא ניכנס לזה, כי זה לא הנושא שלנו. בכל מקרה, רבנו הרשש מסופר על ידי זוגתו השנייה. זכותם תגן עלינו, שאחרי שאשתו הראשונה נפטרה, היא הייתה משרתת בבית שלו. היא עבדה אצלהם בבית, והאישה נפטרה, והיה בירושלים נוח שכל מי שאין לו אישה, אז הוא עוזב את העיר, הוא לא נשאר בעיר. והוא התארגן לצאת. אבל אז הוא נזכר בסיפור הבא. הוא נזכר שעוד הוא היה נשוי לאשתו הראשונה. אז המשרתת, הוא יושב ולומד בלילה, והיא הייתה מביאה לו כל פעם, קוסטה, משהו חם, כדי שהוא ישתה. וערב אחד היא נכנסה עם המגש, והיו שתי כוסות. ואז הוא שאל אותה, מה, למה הבאת שתי כוסות? אז אמר לו, זה מי שיושב לידך. ואז הוא אמר לה, טוב, אני מבין שאת רואה מי יושב לידי, אבל אל תדברי על זה יותר. ואז כשהוא התעלמן מאשתו הראשונה, אז אמרו, טוב, מי תהיה אשתו? אז הוא אמר, אני יודע מי. מי שזכתה לדעת שאני יושב ולומד עם נשמה מעולם העליון, היא ראויה להיות אשתי, והוא התחתן איתה. אמר, היא אשתו השנייה. הדברים האלה קרו במציאות. אבל אנחנו לא כל כך מכירים את זה, כי אולי אנחנו לא כל כך לומדים לשמה. אז, אבל הדברים האלה ידועים ומפורסמים בעולם התורה, גם אצל החסידים, בחסידות, שאחיה השילוני למד עם הבעל שם טוב, מה הפירוש? זה נשמה מעולם עליון. זה נשמה שבאה לעולם הזה, ולמדה עם הבעל שם טוב. זהו, עובדה. כלומר, יש דברים כאלה שנעשים במציאות, אלא שאנחנו לא יודעים להגיד באיזה בחינה הם באו לפה, איזה בחינת נבש, זה אנחנו לא מבינים, אבל ברגע שיש מצב שבו אתה יודע ש... יש מישהו שלומד איתך, ואני אומר את זה, אני מכיר את זה טוב, מכיר את זה טוב. זה עובדה. כשלומדים נשמע, אז נפש של צדיק שקשור לך, שורש נשמתך, הוא בא ללמד אותך. הוא בא לגלות לך את סודות התורה שאתה עוסק בה, בזמן שאתה לומד לשמע. טוב, אז אם ככה בוא נסכם, למעשה בא ולימד אותם אותו תאייה, שיש שלושה חלקי נפש, שזכה, שלושה חלקי נשמה, נשמה רוח ונפש, שיורדת לעולם הזה כאשר יהודי לומד תורה לשמע. ואז ממילא הוא לא מוריד לכאן, כלומר כשהוא מתגלה בתאין חמרי זה בגלל שהמטרה היא יותר טובה, אלא להביא עליהם תורה דה אצילות ולא תורה של בריאה ותורה של יצירה. טוב, חדו רבי אלעזר ורבי אבא, שמחו ובחו ואמרו זיל רכי באנו נתינה בדרך, אם אתה עכשיו שאנחנו יודעים מי אתה, שזו המדרגה שלך שאתה מעולמות עליונים, אז זה לא נאה ולא ראוי שאנחנו נהיה לפניך ואתה תהיה אחרינו, תלך אתה קדימה, אנחנו נטעינה בטרח, כלומר אנחנו נלך אחריך או אנחנו ניקח את כליך. אמר לון ולא אמרית לכו דפיקודה דמלכאי, לא אמרתי לכם שזה קיבלתי מה שנקרא שליחות מהבורא עולם, מהקדוש ברוך הוא, עד יתה אהוד את העין חמרי, כלומר, הם עד למעשה מה שאני פה, שזה רומז, שכך המציאות תהיה עד שיבוא מלך המשיח, שהוא נקרא תעין חמרי, והוא רוכב על חמור, כן? והוא רוכב על חמור, ככה אנחנו מתגלים בעולם, באופן של תעין חמרי, עד יביאת משיח. אמרו לי, בסדר, השמח לא אמרת לנו, אתר בית מוטבח מה היו, כלומר לא אמרת לנו את שמך, ואיפה מקומך, מאיפה באת? אמר לו, זה יפה, דברים יפים, אמר לו, בית מוטבי יהוא תב, והעילה לגבי, כלומר, הבית שלי, המקום שאני יושב, הוא טוב. עכשיו, מה פירוש טוב? אתם זוכרים שמה אמר להם מקודם? בואו נתעסק ונזיל במה? ונימה מילים דנאיר אורחה. כלומר, רמז להם על מידת היסוד. אמר להם, אני נפש, כלומר, אני צדיק שאני בא בחינה של טוב. ומה נקרא טוב? יסוד. כלומר, עוד כינוי ליסוד, כלומר, אני צדיק שבבחינת היסוד, ששם אני מקומי, ולכן נקרא טוב. ועילה לגבי, כלומר, הוא המקום נעלה וחשוב בשבילי, בבחינתי, שלי, שאני בחינת יסוד, ויהיו מגדל חד דפרח באווירה, רב ויקירה. וואי, 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 וואי. טוב. אני לא ארחיב, ממש, אני בולם את פי ולשוני, שלא להרחיב בנושא מגדל הפורח באוויר, בעזרת השם, כשנגיע לנושא הזה בעומק הזוהר, זה אחד מהדברים הגדולים, סודות עצומים. יש פסוק שאומר, מגדל עוז, בו ירוץ צדיק ונשגב. יש שם סודות גבוהים מאוד, אנחנו נדלג עליהם עכשיו, אני אסגור את פי ונמשיך על הפשט של הזוהר. אמר להם, אני ביסוד והוא מגדל אחד הפורח באוויר והוא גדול ויקר. למה פירוש? היסוד של הנוקבה. הוא גבוה. ופורח למעלה. מה פירוש? הוא למעשה מגדל, מה? אתה יכול להגיד? מגדל, למעשה, אנחנו צריכים לזכור שמגדל זה גימטריה של שם הדמות. אם אנחנו נספור, נראה. מ' זה 40. ג' 3, 43. נכון? ד'
47.
7, נכון? ועוד 30.
77.
שם הדמות? 65. נכון? וכמה פה? 60 ו?
77.
77, אז איך זה יכול להיות? נכון? אלא בואו תראו. מגדל הוא שם הדמות שבמלכות, למה? עם עוד 12. ומה זה ה-12 האלה? יש 12 אותיות כשאנחנו כותבים את שם הדמות במילוי. כן? א', ד', י', במילוי. א' זה 3 אותיות, ד' 3 אותיות, נכון? זה 6. ונון שלוש עתיות, ויוד שלוש עתיות. כלומר, למעשה פה מדובר על המלכות, שהיא המגדל הפורח באוויר, כי שם הדנות פלוס שם הדנות במילוי, הרי סך הכל 77 כמניין מגדל. ולמה הוא נקרא פורח באוויר? משום שאותם אלו, שראויים להיות שוכנים, מצויים, בבחינת היסוד של נוקבה, בהי מגדלה, כלומר במגדל הזה, היסוד של המלכות, יסוד של נוקבה, קודש הבריחו וחד מסכנה, שימו לב, הכוונה פה לזה, כלומר קודש הבריחו שהוא בבחינה של זה, והמלכות שנקראת דלה וענייה, כי היא מלכות, כן, אין לה מדילה כלום, הרי אותם אלו שעל ידי המצוות ומעשים טובים, שהם עושים, אנחנו למעשה בני האדם, אנחנו מעלים מן. מן זה מין נוקבין. אנחנו מעלים מן מעולם התחתון. ואנחנו גורמים על ידי כך שאנחנו מעלים מן לייחוד. אנחנו גורמים לחיבור. חיבור בין מי למי? בין נוקבה לבין זה, נכון? לבין בעלה. כי במצוות והמעשים הטובים שאנחנו עושים, אנחנו מחברים ביניהם, כאשר אנחנו גורמים ייחוד, ואז למעשה מה קורה? על ידי זה, כאשר יש ייחוד בזון או בזון, נכון? אז מה קורה? אותם מוחין שלמדנו מזמן, שיורדים כל הזמן מאבא ואמא למי? לזה. אבל הם נשארים ביסוד שלו, שזה בחינת מה? היסוד שלו אמרנו שזה רמוז לאותיות, שהיא הכי קטנה, כן? שהיא פנימית, כל השפע הוא פנימי ביסוד, לא יוצא. ומתי הוא יצא? כאשר יהיה ייחוד של נוק עם זון. מתי יהיה ייחוד של זון עם נוק? רק כאשר אנחנו עושים מצוות ומעשים טובים. ואז השפע שיש בתוך זה, זה הסוד שדיברנו מקודם, על העיגול והריבוע, כי הריבוע זה מוכין של אבא ואמא בתוך זון, והם מצויים בו ולא יורדים, רק כאשר יש ייחוד. כשיש ייחוד, אז אבא נמשך עד היסוד, אמא מתפשטת עד עוד, ואז היסוד, היות והוא מקבל גם מפה וגם משם, כולל מוכין של אמא ומוכין של אבא, ואז יש ייחוד עם זוה, עם, סליחה, עם נוק, ויש שיעור קומה מלא. אומר להם אותו תאייה, אומר להם כאשר על ידי מצוות ומעשים טובים יש ייחוד, השפע זה יורד לנוקבה. ורק כשיש ייחוד בין זון, סליחה, בין זזה לנוקבה, עד למעשה זה נקרא בית. למה? כי אז יש את כל השיעור קומה, והמלכות נקראת בית. כלומר, יסוד של המלכות נקרא בית, וגלינן מתאמן, ועד משם אני באתי מרצוני, ואנתאין חמרי, ולכן אני מחמר אחר חמור, כדי להאיר לצדיקים את הדרך בסודות התורה. ולמה דווקא משם? משום שאנחנו יודעים שיסוד של זה הוא לא מתגלה תמיד. יסוד של זה מתגלה רק אשר יש איפה, סליחה, בוא נגיד בצורה אחרת, איפה הוא מתגלה? יסוד של זה מצוי בזמן הייחוד, איפה? ביסוד מלכות. נכון? הוא פנימי. הוא נותן לה את השפע בתוך יסוד מלכות שלה. כלומר, זה הגילוי. הגילוי הוא פנימי, הגילוי הוא בתוך יסוד מלכות, לא בחוץ, אלא בפנים. בסדר? ולכן אומר להם אותו תאייה, לכן זה תאין חמרי, כי זה במקום הכי נמוך מבחינת המציאות של כל שיעור הקומה. לכן ודי בתור תאין חמרי, כלומר למעשה זה הערה שבה זוכים לקבל מאותו תאייה, רבי אלעזר ורבי אבא, הם מקבלים למעשה הערה בנפש האדם, בצד הנפש שלהם, ואתאים לו מי לא, ואני אתאים להם למעשה דברים בסודות התורה, והווי סתימין במנה וטובשה, מתוקים כמו מן ודבש. זה למעשה הרעיון שהוא בא לגלות להם סודות התורה, בבחינה של הנפש שלהם, לא בחינה אחרת, אלא בחינת הנפש של רבי אלעזר ורבי אבא. אמרו לי, רגע, בסדר, את השם שלך לא אמרת לנו, אבל עכשיו אנחנו יודעים מאיזה בחינה אתה, אדם בבחינת יסוד של נוק. אז אם ככה, אמרו לישמע דאבוך, איתימה, ננשיק אפרה דרגלך, תגיד לנו, למעשה, את שם אביך, למה? משום זה שאתה הבאת שפע לנוק, אז מי האבא? כלומר, איפה אתה בזה? איפה המקום שלך בבחינה של זה? אמר לו נתניה, ואני אגיד לכם שם אבי, אני לא אגיד לכם, למה אני אגיד לכם? כי לב אורח דילי בכך להתגאה בו ראיתה, אני לא מתגאה בתורה. ואם תדעו שם אבי, כלומר הוא אדם גדול וחכם, זה יהיה לי כאילו תפארת, אני התחבדו אותי בגללו. כן, זה לא כמו כאלה שבאים, אבא שלי כזה, אבא שלי כזה, ואז רוצים כבוד. הוא לא, הוא בורח. אבל אבא דילי עבד יורה בימה רבה. איזה רמז. אומר להם, אבא שלי, הוא גר בים הגדול. מה זה הים הגדול? שהוא למעשה מכיר את התורה כולה, כן, שהיא כמו ים, ואמר, איהו הווה חדנונה, דאבה אסחר ימה רבה מסתרה דה לסתרה דה, והוא כמו דג גדול שמסתובב בים מצד לצד. כלומר, בדעתו של אבי, מבחינת הדעת של אבא שלי, יש את כל התורה כולה. יודע את כל כולה, הוא יכול להסתובב בים הזה לאן שהוא רוצה. והווה הרב יקירה, הוא גדול ומשובח ועתיק יומין, שימו לב, הוא רומז. עתיק יומין, כלומר, מופלג בזקנה, ואנחנו רוצים לומר שעתיק יומין, הוא רוצה לרמוז להם שאביו שורשו בן... איפה? בעתיק של איפה? כלומר, הוא מקבל מהארת הבינה, כן? ויקירה מחוכמה, של עתיק יומין, כלומר מצד הכתר. כלומר, אני מביא לכם, אתם באים, שואלים אותי מאיפה התורה שלי, מה השורש, מאיפה אני מקבל, הוא אומר להם, אני מקבל מהכתר. למה? עד דהבה בלה כל שאר נולין דהמה. בידיעות שלו, כן, הוא פשוט עובר את כל תמידי הרחמים שנמצאים בקושיות שלו, שלא היה לו מי שיתרץ אותם. לאט לאט הוא מביא אותם להבין מי זה אבא שלו. ולבטר הפיקלון חיין, ואחר כך הוציא אותם חיים, כלומר, אחרי שהוא הקשה על כולם, הוא תירץ להם, כדי שלא יישארו בלי חיות, אלא תירץ להם את קושיותיו, וקיימים מילן מכל תבין דעלמה. וכולם עמדו מלאים מכל הטוב שבעולם. כלומר, אחרי התירות התיישב, התלבן להם כל הקושיות שהיה לו, ושת ימה ברגעה חדה בתוקפי. ויש, כלומר, ברגע אחד, כביכול היה מקיף את כל כללי החוכמה, כל ידיעות התורה ברגע אחד, והפיק לי, והוציא והוליד אותי. כלומר, כשאבא שלי הביא את נשמתי לעולם, כן? כשאבא שלי היה מה שנקרא בעולם הזה, והביא את נשמתי לעולם, הוא עשה את כל מה שיכול היה מבחינת טהרת המחשבה, שאני אבלד באמת, איך אומרים, שאני אהיה דומה לאבא, ושעת ימה ורגעה חדה בדופה והפיק לי והוציא אותי. כגירה בידה דגבר תקיף, כמו חיצים ביד גיבור. ותמיר לי בהוא אתר דאמרית לכו, ותמין אותי במקום שאמרתי לכם, כלומר ביסוד של נוקווה, כלומר שהוא היה בייחוד עם אמי, אז הוציא אותי שלם בכל השלמות, כדי שאני אהיה ראוי ומתאים לקבל תורה דאצילות. והוא תם לאתרי, והוא חזר למקומו לעסוק בסודות התורה. ולא, ולמעשה, והגניז והוא ימה. נכנס בחזרה ללמוד, חזר לעולם של התורה, והשגח רבי אלעזר במילוי. רבי אלעזר ששמע את זה, שאמר לו שאבא שלו הוא כמו דג גדול שמשתתף בכל הים, אז הוא אמר, רגע, או, נתן לנו רמז. ומה הרמז? אמר ליל, אתה אמרת שאבא שלך הוא המכונה דג? אנחנו יודעים מי זה המכונה דג בין החכמים. אנטו ברדה בוצינה קדישה, הוא אתה הבן של המאור הקדוש. אנטו ברדה רבי מנונה סבא. רבי מנונה זה המנונה, כן, זה דג בארמית. אמר לו, אתה הבן של רבי מנונה סבא. אנטו ברדה נהירו דור, הייתה אתה הבן של אור התורה. ואנט אינה ותרן. אז עכשיו בכלל איך אתה הולך אחרינו? בחו כחדה ונשקו ואזלו, כלומר בחו רבי אלעזר ורבי יוסי מחמת שמחה ונשקו אותו והלכו לדרכם, והוא המשיך לחמר אחריהם. כלומר פה אנחנו רואים שהוא ממשיך ללכת אחריהם ולא עוזב אותם, ומה שקרה אחר כך בעזרת השם אנחנו נבהר בהמשך, כי הנושא הבא של יהוידע בן בניה וכולי הוא נושא גם כן רחב, מעניין, יפה, שהקדוש ברוך הוא יזכנו ללמוד תורתו באמונה בתורה לשמה, ועד שתתגלה לנו נפש של צדיק, נשאל אותו מה שאנחנו מבינים בסודות התורה, בוודאי ובוודאי נדע הרבה יותר טוב מאשר היום. שבוע טוב.